שלום וברכה רעים ואהובים, בוקר טוב ומבורך, יום שלישי בשבת בפרשת לך לך. הזרקורים שהיו מכוונים מתחילתה של הפרשה ועד עכשיו על אברהם אבינו, מופנים לפחות לקריאה של היום, לשלישי של הפרשה, אל הדמות האפורה קצת, שהולכת עם אברהם ועם שרה כבר מחרן, לדמותו של לוט. זאת היא ההזדמנות להסיר את הלוט מעל הדמות הזאת, המופלאה של לוט, בן אחי אברהם, בנו של הרן. המריבה שהייתה בין רועי אברהם לרועי לוט בגלל המקנה הרב שהיה להם, מביאה את אברהם לומר ללוט כדברים הבאים: אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, הרי אנחנו אנשים אחים. ולכן מה לעשות, הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי. לוט מקבל את ההצעה, והוא גם יודע היטב שבשעת צרה אברהם יהיה לימינו, בדיוק כמו שהוא מבטיח לו בפסוק, עם השמאל וימינה, כפי שרש"י הסביר, גם אם תלך שמאלה, אני תמיד אהיה לימינך, כך באמת יהיה בהמשך, כשלוט יסתבך עם אמרפל בהמשך הפרשה. אבל לוט אכן נושא את עיניו, רואה את כיכר הירדן וכולה משקה, ובוחר בסדום ובאמורה. דום, זו שלפני ההפיכה הייתה כגן השם כארץ מצרים. התורה מעידה על סדום הזאת, שאנשי סדום רעים וחטאים להשם, מאוד. ואף על פי כן, לא מונע עצמו לוט מלהגיע לסדום. וכאן מתחילה הבעיה באישיות של לוט. מצד אחד, כולנו זוכרים את הסיפור שיהיה בהמשך. יום יבוא ויבואו המלאכים אל אברהם ואל שרה ויבשרו להם את הבשורה על הולדת יצחק העתידה להיות, ומשם הם יצאו לסדום. זו שחטאתה כבר הגיעה עד כדי כך והקדישה את השאה עד שהקדוש ברוך הוא החליט להפוך אותה. אבל יש שם צדיק אחד וקוראים לו לוט. לוט מבחן במבחן הכנסת האורחים, כמו המבחן של אברהם, ועומד בו לא פחות מאברהם. במסירות נפש של ממש, בניגוד לחוק של סדום שאוסר הכנסת אורחים בכל צורה שהיא, מסכן לוט את עצמו ממש ממש, ומציל את האורחים, מכניס אותם לביתו, אופה להם מצות, וכאשר אנשי סדום צובעים על הבית, זוכרים את הסיפור, ומבקשים לשבור את הדלת, ומאיימים שלוט יוציא את האנשים האלה שבאו אליו, כדי שהם יעשו בהם מה שהם רוצים לעשות בהם, לוט עומד בגופו כדי להציל אותם. זו דמות של צדיק. האמת היא שגם במה שכבר היה עד עכשיו, למרות שהיה נראה מאוד מאוד מינורי, מאוד אפור, לוט מתגלה בצורה ענקית. לוט יוצא מחרן, הוא יכול היה להישאר עם הדוד השני שלו, עם נחור, אביו הרן מת. על פי חז"ל הרן מת בסיפור אור כסדים המפורסם, כאשר אברהם נכנס לתוך הכבשן ויוצא ממנו והרן מת על פני תרח אביו. כך או כך, לוט הולך עם אברהם ושרה לארץ כנען. הוא מצד אחד נאמן לאברהם עד ש, איך אומרים חז"ל, שקלסתר פניו של לוט היה כמו קלסתר פניו של אברהם. הלא אנשים אחים אנחנו, קורא לו אברהם. זה לא סיפור פשוט, הסיפור הזה על הכנסת האורחים בסדום. ומאידך, אז למה אתה מחפש את המקום הזה של האנשים הרעים והחטאים? מה, העושר של המקום? כלומר, איזה מין דמות זה? בוא נסיר את הלוט, כמו שאמרנו, מעל דמותו של לוט. מי הוא הדמות הזאת של לוט? היא דמות חשובה מאוד, כי היא לא רק איזשהו אחיין מעניין שבין לילה היה ובין לילה עבד. לוט הוא האיש שהולך עם אברהם ועד להופעה של דמשק אליעזר, שעוד לא הכרנו אותו ונכיר אותו רק בהמשך הפרשה, הוא בעצם הדמות של האיש הגדול שמוביל את בית אברהם. הרי רבבות אנשים באו יחד עם הנפשות שבאו מחרן עם אברהם ושרה. והשם המופיע הוא שמו של לוט. לוט הזה שבהמשך יהיה אביהם של מואב ועמון, ועוד יהיה הסבא של רות המואביה ושל דוד ושל המשיח. מי הוא? נדמה שהכל נמצא ברמז אחד כל כך ברור, רמז אבל ברור לגמרי, בפרשה שלנו של היום. כשלוט נושא את עיניו ומסתכל על כיכר הירדן, הוא מתפעל ממנה והוא אומר כי כולה משקה. ואז הוא מגדיר אותה כגן השם, כארץ מצרים. תחליט, כגן השם או כארץ מצרים, זה כל כך תרתי דסתרי, לא? גן השם זה גן עדן. ארץ מצרים, לא תדע מה זאת ארץ מצרים, כי הרי רק עכשיו אברהם ושרה, וביחד איתם לוט, היו אצל פרעה במצרים הזאת, שאת קלונה ואת התנהגותה ראינו. את מה אתה מחפש? את גן השם או את ארץ מצרים? חז"ל ועל פיהם רש"י אומרים שלגן השם, גן העדן, ולארץ מצרים יש דמיון אקלימי. בשניהם לא צריך גשם. את גן העדן היה משקה הנהר, ונהר יוצא מעדן וישקע את הגן, וגם ארץ מצרים מושקת מהיאור. באופן הפנימי הרוחני של זה, בשניהם העבודה היא לא לפנות אל השמיים ולבקש כל הזמן. אבל אתם יודעים מה הסוד שנמצא מאחורי הסיפור המשולב הזה של גן השם וארץ מצרים? זה הסיפור של לוט. לוט רוצה גם וגם. מכירים את זה? הוא רוצה גן עדן. הוא רוצה להיות באמת קרוב וקשור לאברהם. אבל הוא רוצה גם ארץ מצרים. הוא נושא אישה שהופכת בהמשך לנציב מלח, ולא מוכנה לקבל את הכנסת האורחים שלו ואת אורח החיים הזה האברהמי. חתניו לוקחי בנותיו, כאשר לוט יבוא ויספר להם שהשם הולך לשחט את הארץ, בואו תברחו, הם בכפירתם צוחקים, והיא כמצחק בעיני חתניו. אבל מאידך, יש לו שתי בנות צדיקות, שאיש לא ידען, והוא עצמו מתנהג אחרת לגמרי, לגמרי מכל אנשי סדום. הוא הזמין מצד אחד שליח של אברהם בסדום, ומאידך הוא חלק מסדום. אתם לא מכירים את התכונה הזו? התורה היא נצחית. אתם לא מכירים את התכונה הזאת של הרצון להיות גם וגם? גם בגן השם וגם בארץ מצרים? גם תלמיד של אברהם, וגם אם אפשר קצת להתרחק מאברהם כדי לא להיות ממש ממש עם אברהם? אתם יודעים איזה שיעור אדיר מלמד אותנו לוט? לוט היה אמור להיות הממשיך הגדול של אברהם אבינו עד להופעתו של יצחק. אז מדוע הוא לא מצליח? מדוע דמשק אליעזר הוא הדמות שממשיכה להיות עבדו הנאמן של אברהם ולוט לו? הוא אשר דיברנו. איננו יודעים מהו ייחוסו של דמשק אליעזר. על פי חז"ל ייחוסו הוא מפוקפק מאוד בלשון המעטה. על פי חז"ל דמשק אליעזר זה הוא בנו של נמרוד, לא פחות. אבל הוא, שבא מהמקום הכי רחוק לאברהם אבינו, מנמרוד מלך בבל שמבקש לשרוף את אברהם בכבשן, הוא מתחבר לגמרי לאברהם אבינו, עבד אברהם אנוכי. לוט מאוד משכיל, יכול להיות שיש לו דוקטורט ברעיונות של אברהם אבינו. יכול להיות שהוא יודע להעביר הרבה שיעורים יפים על תורתו של אברהם אבינו, ויש גם תכונות מיוחדות של אברהם אבינו שממש נחדרו בו עד כדי מסירות נפש. אבל כדי להיות ממשיך דרכו, כדי להיות אברהם, אתה חייב להיות מחובר לגמרי. הרצון הזה לפסוח על שתי הסעיפים, גם בגן השם וגם בארץ מצרים, אגב, בדיוק כמו אביו הרן, אם אברהם נוצח, אני משלו באור כסדים, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. התכונה הזו כל כך מוכרת, והכוח לנצח את התכונה הזו הוא מה שיהפוך אותנו לא רק למביני אברהם, אלא לממשיכי אברהם. יום טוב, להתראות.